אנחנו ביום הדף סמכתת עמוד ב', אנחנו ראינו בהתחלת הסוגיה שהכהן גדול נעמד לקחת את הספר תורה. הבנו מזה שעד כה היה יושב, שאלנו הרי אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד, וענינו כדאמר חיסטה בעזרת נשים, כל התהליך היה בעזרת נשים, ההכנה מבעזרת נשים. אז צריך לומר, כמו שהרב חיסטה אמר שם בהקל שהתהליך היה בעזרת נשים ובגלל זה יכלו אחרים לשבת, באותה מידה גם פה הכהן גדול, הקריאה שלו בספר תורה הייתה בעזרת נשים, ובגלל זה הוא היה בישיבה ואז נעמד. ואיך התמר דרב חיסדה? איפה באמת רב חיסדה אמר שזה היה בעזרת נשים? הדתניא, הגרסה הכי פשוטה ללמוד זה הגעת מערב מרנשבר, כשהוא מוציא את המילה מיטיבי. רב חיסדה אמר את זה על הברייתא, איכן קוראים בו, איפה קוראים את האקל? בעזרה, רב אלעזר בן יעקב אומר, בהר הבית, שנאמר, כתוב אצל עזרא, כשעזרא קרא בספר תורה, ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים, אז, ואמר רב חיסדה, איפה זה היה? בעזרת נשים, שהקריאה של עזרא הייתה בעזרת נשים. אז כמו שרב חיסדה אמר שם, שהקריאה של עזרא הייתה בעזרת נשים, ככה פה זה היה בעזרת נשים. אז כתוב שם, התחלנו להתעסק בקריאה של עזרא, אז אנחנו כבר נתעמק באותו סיפור שהיה של עזרא. ששם באותו סיפור כתוב, כתוב שם, ויברך עזרא את השם אלוקים הגדול, וינוך על העם, אמן אמן, במו על ידיהם ויקדו וישתחוו לשם אפיים ארצה. אז הגמרא עכשיו דורשת, ויברך עזרא את השם האלוקים הגדול, מהי גדול? אמר רב יוסף אמר רב, שגידלו בשם המפורש, הוא גידלו, הוא גידל את השם, בזה שהוא הציר את השם המפורש. רב גידל אמר, שהפסוק שאומר, ברוך השם אלוקי ישראל, שזה בעצם, ברוך השם אלוקי ישראל, זה בדברי הימים, מן העולם ועד העולם, ויאמרו כל העם, אמן ועלה לשם, זה גם תיאור של המעמד, ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, אז רב גיל למר שזה היה הכבוד. רשי, כך תקנו באותו יום, לומר במקדש, ברוך השם אלוקי ישראל, כן, לומר במקדש בסוף כל ברכה וברכה, כדאמרינן במסכת ברכות. אומר התוספות ישנים, ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם עד העולם. לפי פירוש רשי, יש לכם תוספות ישנים? לפי פירוש רשי משמע שסובר שאותו היום תקנו לומר כן, אבל במקדש הראשון לא היו אומרים אותו, אלא עונין אמן במקדש. ומי הוא משמע? שלעולם לא אנו אמן במקדש, אלא נראה לפרש מן העולם ועד העולם, זה היה החידוש. שבבית ראשון היו אומרים ברוך השם אלוקי ישראל מן העולם, ואז היה לך בעיה לפי שקלקלו המינים והקוטים שהיו אומרים שאין עולם אלא אחד. ותקנו לומר מן העולם ועד העולם, לומר שני עולמות יש. ואחרי אמר פרק הרואה שתקנו לומר מן העולם ועד העולם מפני המינים. והיינו גדול, שגדול בעולם זה הוא בעולם הבא. זה מחלוקת סתם בין רשי, בין תוספות ישנים בהבנתו ברשי, לתוספות ישנים. אמר לי אביי לרב דימי, יש שלא גורסים את הרב דימי הזה, ודילמה שגידלו בשם המפורש, למה אתה אומר שהפשט הפשוט הוא שאביי אמר צריך עזרה לרב גידל, למה אתה אומר את הפשט הזה? למה לא לומר כמו הפשט הקודם של רב יוסף בשם רב שגידלו בשם המפורש? אמר לי, אין אומרים שם המפורש בגבולין. תראו שיטת רשי, כל חוץ לעזרה קרי גבולין. ורשי פה ובעוד, ויש חולקים על רשי. שאין אומרים שם המפורש בגבולין. רשי אומר ברגע שאתה חוץ לעזרה. אמרת, מה, אבל לא, מה, לא אומרים שם המפורש בגבולין? והכתיב, יש פה מחלוק מה גורסים, ויזקו בגול גדול אל השם אלוקיהם. הגרסה שלנו בגמרא הזה, ויעמוד עזרא ספר מגדל עץ אשר עשו לדבר, ויעמוד את צומת יתיה ושמע וענייה ורויה וחלקיה ומעשיה על ימינו ומשמאלו, בדיה משאין מרקיה וחושם וחבשניה וזכריה ומשולם. לא כתוב לדבר, ואמר רב גידל שגידלו בשם המפורש. אז הגעת הבך היא יותר קלה להבין פה, שזה בהזכור גו גדול לשם אלוקיהם. כן, הוראת שעה הייתה, ובאמת לפי הבך צריך פה לגרוס ויצעקו על השם אלוקים בקול גדול, שזה הגדול שגידלו. בסדר, כן? אתם איתי?
כן.
בסדר, אם משנים את הפסוקים אז יותר ברור שגידלו בשם המפורש. תשובה הוראת שעה הייתה, עכשיו צריך ביאור, עזרא היה נביא? או כל חכם יכול לעשות הוראת שעה, זה דבר שצריך להתעמק בו. כן? אנחנו מכירים שנביא עושה הוראת שעה, פה הגמרא אומרת שעזרא עשה הוראת שעה. בסדר, אתה אומר, היו עליו את חגי, זכריה ומלאכי, היה לו נביאים, אז הוא יכול לעשות הוראת שעה. בסדר? הגמרא אומרת, ויצעקו, ובעצם הגרסה שלנו בפסוק זה ויזעקו עם זין.
איך אומר הפסוק?
זה מה שבפסוק שלנו כתוב ויזעקו. ורבי עקיבא איגר בשבת, יש רבי עקיבא איגר ארוך, בדף נון ב' אולי, משהו כזה. שרבי עקיבא איגר מביא את כל הפסוקים, או הדיוקים שמופיעים בש"ס, ששונים מהפסוקים שלנו. שיש כל מיני קשיים בין הפסוקים, גם בש"ס וגם במדרשים. זה נראה שצריך עיון. הגרסה שלנו אחרת. אז... יפה. אז יש תוספות שאומר שכשהגמרא מצטטת, לפעמים הגמרא אפילו מצרפת בממציאה פסוקים שלא קיימים, הגמרא רק מצטטת את העיקרון. יש כזה תוספות. טוב, אני חושב בסוטה, שהגמרא אומרת, פסוק זה בכלל אין כזה פסוק, אבל בסדר. זה העיקרון, זה הכיוון של הפסוק. מה ימור? אמרה ויתם רבי יוחנן, הצעקה שלהם הייתה, ביה ביה. זאת אומרת, הם צועקים, הם קובלים. היינו, היי דאחבל מקדשה. אומר רש"י, היי דאחבל בית המקדש, מבקשים רחמים שימסר בידם יצר הרע של עבודת כוכבים, כן? וקל לילך לי הוא זה שהחריב את בית המקדש, ושרף את ההיכל, וקטלינו לכולו צדיקי, וגלינו לישראל מהרעיון, ועדיין מרקד בינן, כלום יאהיב תלן, אלא לקבולי באיגרה, לא יהיו באינן, ולא איגרי באינן. הם צעקו, הם אמרו, הוא הגורם של הבעיון, נתת לנו אותו, שנקוף אותו, נקבל שכר, אנחנו מבטרים על השכר, מבטרים על היצר. אז הם ביקשו, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים לוותר את היצר הרע. אז זה הבא, יצעקו על השם אלוקים בקול גדול. שהם התחננו לבטל את יצר רע לעבודה זרה. נפל לי פתקה מרקיעה, דה וכתב בה אמת. נפל להם פתק. הקדוש ברוך הוא מסכים איתם. אמר רב חנינה, שמע מינה, חותמו של הקדוש ברוך הוא, אמת. אתם מכירים את הדרשה, אלף אות ראשונה, תף אות אחרונה, מם אות. אותיבו בתעניתה תלת היומין ותלת הלילואתה, מסרו אני עליו, כן, אז ישבו בתענית שלושה ימים, נמסר להם היצר הרע הוא, נפק, עתה, כיגויה, דנורה, יצא מעין גור של אש, או מעין עמוד של אש, מבית קודשי הקודשים. אמר לו, הוא נביא לישראל, היינו יצרד עבדת כוכבים, שנאמר, ויומר זאת הרישה, וישלך אותה אל תוך היפה, וישלך את אבן העופרת אל פיה. כך כתוב בזכריה, אז הוא אמר להם, זה היצר הרע של עבדה זרה. בהדי דתפסו עלי, השתמית בינית ממזי, ורמה קלה, ועזל קליי 400 פרסי. כשתפסו אותו, אז יצא איזשהו שערה, ויצא קול, והלך ושרף 400 פרסה.
מה?
כשהלכו לתפוס את ה... מה? כשהלכו לתפוס את הגור הזה של אש שיצא מבית הקודשים, אז האריה הקטן הזה, אז נתלש לו שערה, והיא עפה, מה זה? מה זה השער שלו? בינית זה שערה, ממה זה יהיה מהשער שלו? בהדה דתפסו, כשהלכו לתפוס אותו, השתמית בינית יצא שערה, ממה זה יהיה מהשער שלו, ורמה קלה ועשתה קול גדול, ועזל והלכה, קלי 400 פרסה, ושרפה 400 פרסה. זה שערה אחת של היצר הרע הזה. אמו איך היא נבד, דילמה חס ושלום מרח מעלי מן שמיה, מה נעשה? אולי הוא צועק עכשיו, ירחמו עליו משמיים. אמר לו נביא, שדיו בדודה דעברה, אז הנביא אומר להם, זה מה שכתוב, וישלח אותה אל תוך היפה, תשלחו אותו במשהו של אופרת, לא יודע מה זה דודה בדיוק? לא יודע, אוקיי, אתם אומרים. וחפיו לפומי בעברה, דעברה משבשייב קלה, ותסגרו את הפה שלו, לא יודע בדיוק מה זה עברה, איזה חומר זה, שגם זה שואב את הכל, עברה זה עופרת, והדודה דה עברה זה עופרת, אוקיי, שנאמר, אני יודע שבלשון תרגום שלנו, איבר זה עופרת. אני לא יודע, איבר, איבר. אני יודע שיש מקומות בשעס, בתרגום, שאיבר זה עופרת. אני לא יודע אם עברה זה עופרת, בסדר? נאמר עופרת. שזה תופס את הכל, ואז הוא לא יוכל לצעוק כלפי שמיה. שנאמר, הנביא כותב בזכריה, ויום הזאת הרישה, וישלך אותה אל תוך היפה, וישלך את אבן העופרת אל פיה. אמרו, הועיל ואת רצונו, נברח מהיצר דה ורעה, אמרו, טוב, הקדוש ברוך הוא מסכים, אז בואו ניקח את יצר רע של הריות. באו רעך, מביאים סוף בידיו, טוב, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם רוצים? בסדר. אמר לו, חזודי, תקדלית וליל, להו קל ילעל מה. אז הוא אמר להם, תדעו, אם אתם הורסים, אם אתם כובשים אותי, העולם הולך לחרב. אי אפשר בלעדיי. חבשו דלת הימי, ובאו ביאת הבת יומה בכל ארץ ישראל, ולא השתכח. שלושה ימים הם כובשו אותו. הוא אמר, לא יהיה פריה ורבייה בלי היצר. זאת אומרת, זה חלק חיוני לעולם. כבשו אותו לשלושה ימים, אמרו, בסדר, נעשה ניסיון, בואו נראה מה קורה. ולא מצאו ביצה בת יומה בכל ארץ ישראל. כי אפילו החימום פסק מהמים. זאת אומרת, גם אלה שהיו מעוברות כבר לא המשיכו להתבשל. זאת אומרת, לא נולד, לפי רש"י משמע שהכוונה היא ביצות שיולידו תרנגולים, לא ביצות לאכילה. מה? בסדר, יכולתי ללמוד אחרת, שאם המעיים לא חמות, אז רוצ'י לא מטילה בכלל, אני לא יודע. אבל ככה משמע מרש"י.
שאלו פעם את הרשבת, כל הסיפורים היה, היה, לא היה. מה רואים שאני? רוצים לספר לך משהו, לתת לך איזה מסר? קח את המסר.
כן,
קיבלת. זה לא חשוב בדיוק. באו לראות שזה יצר חשוב, זה בונה את העולם. כן, זה ממש עולם הצוץ, שאצלם העולם בנוי על האלה שהם לא צדיקים. שאם כולם יהיו צדיקים, העולם חרב.
מה הקשר לזה? לא הבנתי.
אני אומר, אתה תגיד פה משהו על הנצרות, שבנצרות הצדיק זה חשוב להתקרב לנשים. אם כולם צדיקים, אין עולם.
אה, יפה.
ייתכן שנברא עולם שמבוסס על חוטים, אבל אלה שהם לא צדיקים.
יפה. אז הוא אמר, כל העולם יחרב. חבשו אותו שלושה ימים, עשו ניסיון, באו בי את הבתימה בכל ארץ ישראל, ולא השתכח. אבל גם תרנגולים יפסיקו. אמרי, איך היא נביד? ניקטלי קלי אמה. אמרו, מה נעשה? נהרוג אותו, אין עולם. נבאי רחמי הפלגה, פלגה ברקיה לא יאבי. הם אמרו, נבקש חצי, שרק לאשתו הוא יהיה מעוניין, הוא לא יהיה מעוניין באף אישה אחרת, לא יתנולנו את זה משמיים. מה שנקרא באנגלית, all or nothing. כחלינו לעיני ושווקו, הם שימו את עינו, שמו לו קצת כחול, ניקו לו את העיניים, והניד לו מגריבי לאיניש בקריבת מה זה הועיל, שלפחות בן אדם לא נמשך באופן טבעי, היצר להריות של הקרובות ירד. זה לא, בטבע זה פחות. זאת אומרת, קודם היה יותר יצר לביתו, לאחותו, מה שלא יהיה. במערב אמרנו הכי. רב גיד למר, אז בסדר, אז זה הסיפור המפורסם שכבשו את היצר. מה?
כן.
עכשיו אנחנו חוזרים לשם אלוקים הגדול, יפה. רב גידל, במערב מתני אחי, רב גידל אמר, ויזקוב קול גדול, שגידלו בשם המפרש, רב מתני אמר, כל הגדול יגבור בנורא, שאשר לו יישא פנים, זה השבח. והד רב מתני אמרתי אל רב יהושע בן נביד, אמר יהושע בן נביד, למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה, שהחזירו התראה ליושנה. אתה משה אמר, כל הגדול יגבור בנורא. עת הירמיה, ואמר, נוכרים מקרקרים בהיכלו, היה נוראותיו. לא אמר נורא. יש לנו פסוק בירמיה, שכשחנמל בא אליו, אז הוא מתפלל, והוא אומר, הוא משלם עוון אבות על חלק בניהם אחיהם, הקל הגדול והגיבור השם צועקות שמו. לא כתוב נורא. אז אנחנו רואים שבירמיה הוא הוריד את הנורא, הוא אמר, לא יכול להיות, אנחנו...
באיזה אומץ הוא הוריד...
או, זה רב שכטר פעם הסביר בשיעור, השבחים צריכים להיות שבחים שניכרים בעולם. וכן אנחנו מוצאים שאל תאמר משה ברוח מוריד הגשם בזמן שזה לא גשם. אבל אני מדבר על שבח, לא מעניין אותי, צריך להיות שבח שניכר בעולם. אם לא ניכר נוראותיו, אז אין מצב לומר נורא.
הנביא באמת אומר כי הוא רואה, בדיוק. אז הנביא יכול
להיות, נביא יש את הסמכות. עתה דניאל אמר, נוכרים משתבדים בבניו, היה גבורותיו, לא אמר גיבור. הטועינו ואמרו עד רבה, זו גבורתו, גבורת גבורתו, זה שכובש את יצרו, שנותן ערך אפיים לרשעים, ואילו אין נוראותיו, אז גבורתו זה שכובש את יצרו. הגרא פה משנה, אל תאמר יצרו, כן, הקדוש ברוך הוא יצר, הכוונה היא רצונו, שנותן ערך אפיים לרשעים. ואילו אין נוראותיו, שלמלא מורו של הקדוש ברוך הוא, חומה אחת יכולה להתקיים בין האומות. יש לך רבנן, איך יעבדי, אחי, ואקתי תקנת דתקין משה, אמר בלעזר, מתוך שיודעין בקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא, לפיכך לא כזבו בו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שבחים שהם לא נקרים בעולם. בסדר. עכשיו,
בעצם הגדול שאמרו הגדול, שהוא מחזיר את הגדול גיבור הנוח.
אז למה הם נקראו אנשי כנסת הגדולה? אז זה מעניין שיכולנו לומר, הם אמרו הקהל הגדול לגיבור והנוראה, כי הרי הם ראו את פניין בית שני. זה משנה, הייתי אומר. אומרת לנו הגמרא, לא. הם לא אמרו את זה על זה שטוב המצב השתפר. לא.
דווקא למצב
הם ראו ראייה יותר עמוקה בעבר. שזה בעצם דורש דרשה יותר ארוכה על כל העניין של ההסתכלות שאנשי כנסת הגדולה נתנו לנו. הכוח התמודדות עם הגולה, התקנות שלהם באופן כללי, היית שואלתי למה הם אנשי כנסת הגדולה, הם תקנו 18, הם תקנו את כל הברכות, הם עשו סדר ביהדות, לי יש הרבה סיבות לקרוא להם אנשי כנסת הגדולה. כן? אבל לא, הגמרא לא אומרת את כולם. מה זה? זה הקהל הגדול לגיבור והנורא, שימו לב שאנחנו פותחים ב-18 עם זה. הקהל הגדול לגיבור והנורא. אז כל ה-18 שהם תקנו, על זה הם לא נקראו אנשי כנסת הגדולה. על זה שהם אמרו לנו כל יום להציר קהל הגדול לגיבור והנורא ב-18, על זה הם ניקו אנשי כנסת הגדולה.
אני חושב שבמידה מסוימת אתה חוזר, במידה מסוימת אתה מתחבר למעמד סיני, כל מה שהיה.
אז יש פה הרבה עומק במפרשי התפילה, מה בעצם הם נתנו לנו בפתיחת ה-18, כשאנחנו אומרים הקהל הגדול הגיבור והנורא. אם זה עומק הראייה שהם רצו שיהיה לנו, זאת אומרת, הם בעצם ב-18 נתנו לנו את הכלים על ההתחלה להתמודד עם הגלות. הווי אומר, יכול להיות שזה לא רק הסתכלות כלפי הקדוש ברוך הוא, אלא זה גם יכולת התמודדות עם הקשיים של הגולה המקשים על האמונה בקדוש ברוך הוא באופן כללי, שזה כבר לא כתוב פה. אני אומר, אז שוב, זה נותן לנו הסתכלות לגמרי אחרת על אנשי כנסת הגדולה, שאולי היא מולדת מכך שהנביא חגי, שהוא מנבא על בניין בית שני, מסיים את נבואתו בעתיד של חורבן בית שני. זאת אומרת, עוד לפני שבנו את זה, הנביא הולך ואומר להם, הנביא של אנשי כנסת הגדולה הולך ואומר להם, זה יחרב, זה לא עתיד. אז הם עסוקים בבנייה מתוך ידיעה שזה הולך לחרב. אז אולי בגלל זה אנשי כנסת הגדולה, הראייה שלהם הייתה מעבר לבניין ולא התמקדות בבניין. טוב, הרחבנו יותר מדי. וקורא החימות ואח בעשור. ומינו, מדלגים בנביא ומדלגים בתורה, המשנה אומרת, נכון, אתה לא יכול לדלג בתורה, לא קשה, כאן בכדי שיפסיק המתורגמן, כאן בכדי שלא יפסיק המתורגמן. כן, אם זה שכתוב אין מדלגין, זה בפרשה רחוקה, שעד שאתה תגלול את הספר תורה, תורגמן יגמור, אז הציבור יושבים ומחכים, זה לא כבוד ציבור, אבל אך בעשור, זה פרשת אמור, זה ישר ליד החימות, אז אתה יכול לגלול את זה תוך כדי שהמתורגמן מתרגם, אז זה בסדר לדלג בפרשה. אומרת הגמרא, בעלה קטני מדלגין בנביא, ואין מדלגין בתורה, ועד כמה מדלג בכדי שלא יפסיק התורגמן, משמע, עד כמה מדלג בנביא בכדי שלא יפסיק התורגמן, ובדיוק באותו דבר, בהד בתורה, כלל כלל לא. אמר רבה, יהיה לו קשה, כאן בעניין אחד, כאן בשני עניינים. אם זה עניין אחד, שתי הפרשיות הן בעניין יום כיפור, אתה יכול לדלג, כל עוד שלא יפסיק המתורגמן. זה שאמרתי שאל תדלג בתורה, אפילו אם זה בכדי שלא יפסיק המתורגמן, אז זה בשני עניינים. והתניה, באמת יש לנו ברייטה שתומכת בהבנה הזו, מדלגים בתורה בעניין אחד, והנביא בשני עניינים, כאן וכאן, בכדי שלא יפסיק המתורגמן. ואין מדלגים מנביא לנביא, ובנביא ששני מסר מדלגים, ובלבד שלא ידלג מסוף הספר לתחילתו, אל תלך אחורנית באותו ספר. כן? אז זה הכללים שיש לנו בדילוג בנביא, רלוונטי לנו לקריאת ההפטרה. כן? וגולל ספר תורה, ואומר להם, יותר ממה שקראתי לפניכם, כתוב כאן. שאלת הגמרא, וכל כך למה? כדי שלא להוציא לה, זה ספר תורה. הם רואים שהוא אומר את הפרשה השלישית בעל פה, הם רואים, אז כנראה שזה לא כתוב שם. אז הוא אומר להם, לא, אל תדאגו, זה ספר תורה שלם, אבל אני לא קורא בפנים. לא רוצים לחכות עד שהוא יגלול לפנחס. למה לא הוציאו שני ספרי תורה? אני לא יודע. ובעשור של חומש הפקודים קורא על פה, ובעשור של חומש הפקודים קורא על פה, המי, נגלול ונקרי, אמר אבונו בריד רב יהושע, אמר רב שישן, לפי שאין גוללין ספר תורה בציבור, מפני כבוד ציבור. ונהייתי אחרינה ונקרי, זאת אומרת, אני אומר, תביא ספר תורה שני, למה צריך לקרוא רק מאחד? אבונו בר יהודה אמר משום פגמו של ראשון, שלא אמרו, הוא חסר. ריש לקיש אמר, מה? כן. ריש לקיש אמר משום ברכה שאינה צריכה, כי הוא יצטרך לברך ברכה חדשה על ספר תורה חדש. ומיכה שינן לפגם, ואמר רבי יצחק נפחא, ראש חודש טבת צריכה להיות בשבת, מבין שלוש תורות וקורין, אחת בעניינו של יום, אחת של ראש חודש, ואחת של חנוכה. אמרת הגמרא תלת הגברי תלת הספרי לקה פגמה, חד גברי בתרי ספרי איקה פגמה. וזה גם היום, למעשה, אם הוציאו את הספר תורה לא נכון מהאחל, אז אנחנו גוללים אותו, אנחנו לא מוצאים את האחר. ברגע שהוצאת, משום פגמו של אותו ספר, אנחנו גוללים אותו. הוא מברך עליה שמונה ברכות, תנו רבנן, על התורה, כדרך שמברכים מבית הכנסת. כן? על העבודה ועל ההודעה ועל מחלת אבון כתקנה, כמו שרש"י הסביר במשנה. כמו שאומרים בתפילה, רצי, מודים. ואני לא זוכר, על המחילה, רש"י אמר את זה במשנה. על התורה... השנת עננו, על העבודה רצה בעמך ישראל ותוצא עבודה בדביר ביתך, שאותך לבדך בעירה נעבוד, על ההודעה מודים אנחנו לך על הטוב, על מחילת עוון מכל עוונותינו ביום כיפורים הזה, כמו שאנחנו אומרים בית הכנסת, כמנאי ביום כיפור, ועל המקדש בפני עצמו ועל הכהנים בפני עצמם וישראל בפני עצמם ועל שאר תפילה תנו רבנן, ושאר תפילה רינה תחינה בקשה מלפניך על עמך ישראל שצריכים להיוושע וחותם ושומע תפילה. ואחר כך כל אחד ואחד מביא ספר תורה מביתו וקורא בו, כדי להראות חזותו לרבים. אומר רש"י, להראות נויו של ספר תורה ותפארת בעליה, שטרח להתנאות במצווה, שנאמר זה כלי וענבה, הוא יתנה לפניו במצוות, לולב נה, ספר תורה נה, בקלף נה, בדיו נה, בלבלה אומן. ומערב יום הכיפורים הביאו, שם יש לי בעיה של תחובין, הביאו את זה מערב יום כיפורים. למה לא חששו לטלטול? לא יודע. אז היה פה איזשהו עניין, כן, היה פה איזשהו עניין שזה כלי וענבהו. למה פה דווקא תקנו זה כלי וענבהו, שכל אחד יביא ספר תורה מביתו, צריך לעיין מה מפרשים פה.
יש שם עשרות אנשים, לא?
למה? היה קהל גדול. אתה תימוני, לא? אתה לא תימוני? לא הבנתי, התימונים באמת כל אחד? בסדר, נסלח לך.
מה קרה לתימונים?
תימנים באמת, הרבה מהם, כל אחד יש ספר תורה. אני זוכר חברים שלי בישיבה. היה להם ספרי תורה, כתבו ספרי תורה קטנים, אבל היה להם. מה? לכם היה להם, בסדר, רק קורה אחד תימנים. לא, הדור הזה זה כבר, מה נעשה?
טוב.
הרואה כהן גדול, לא היה רואה את זה ששורף את הפרה, את פר חטאת, לא מפני שאינו רשאי, אלא שהם היו עושים את זה בו זמנית. פשיטה, מה עודתם מכדרי שקיש, אמר יש לקיש, אין מעברין על המצוות, והייתי חושב, אז זה גם כן עכשיו מעביר על מצוות, כי הוא הולך לראות את האחר, אז למה אתה הולך לזה או לזה?
מצווה לראות את זה?
אומר את הגמרא, מהי מצווה? יפה, כיוונת. איזה מצווה יש לראות? תשובה, משום ברב עם, הדרת מלך, אז זה המצווה, כמה שמלן, זה לא מעבר. מאחר ומצד אחד יש מצווה, כי המצווה נעשית ברובם. מצד שני, אתה לא עובר על המצוות, כי אתה לא עסוק במצווה. זה לא נחשב לעבור על המצוות. אז אתה יכול ללכת לראות את הוא ששורף, אז יהיה רובם שם. אתה יכול להיות פה, יהיה רובם פה. משנה? ברור, אם הם שניהם נעשו בו זמנית בשני מקומות שונים, אז מה המשנה צריכה לומר לי? מי שרואה את השריפה לא רואה את הכהן גדול.
אי אפשר לראות את תל אביב מירושלים.
כן, החידוש הוא שאתה יכול, למרות שלא תראה את הכהן גדול, אתה יכול ללכת. משנה, אם בבגדי בוץ קורה קידש ידיו ורגליו, פשט ירד וטבל עליו, נסתפק והביא לו בגדי זהב ולבש וקידש ידיו ורגליו ויצא ועשה תלו ותל העם את שבעת כבשים תמימים מני שנה, דיבר רבי אליעזר. כן, הכבשים של מוסף, מה שכתוב בפרשת פנחס, לא באחימות. רבי עקיבא אומר, אם תמיד של שחר היו קריבים, הם לא היו קריבים עכשיו. הוא היה עושה אותם קודם על התחלת הבוקר. ופר העולה וסעיר הנעשה בחוץ, היו קריבים עם תלמיד של בן ארבעים. פר העולה זה גם מוסף. אז הוא היה עם התלמיד של בן ארבעים בסוף היום. הוא היה טובל פעם אחרונה, לובש את הבגדי כהן גדול, ואז הולך ועושה את העבודה הסופית של היום, את בן ארבעים. כדי שידע ברגליו. אתם איתי? קידש ידיו רגליו, הוא פשט וירד וטבל ועליו נסתפג. הביאו לו בגדי לבן ולבש וקידש ידיו רגליו. נכנס, הוציא את הקף את המחתה. קידש ידיו רגליו, מה? כן. זהו, עכשיו הוא יוצא מכל שקושים, הוא מסיים את העבודה. הוא מוציא את הקף את המחתה. קידש ידיו רגליו, הוא פשט וירד וטבל ועליו נסתפג. הביאו לו בגדי זהב ולבש וקידש ידיו רגליו. ונכנס הקטרקטות שבין ארבעים לטיב דנרות וקידש ידיו רגליו, הוא פשט. הביאו לו בגדי עצמו ולבש, ומלווין אותו עד ביתו, ויום טוב היה עושה לו אהבה בשעה שהיה יוצא בשלום מן הקודש. כלומר, היבאי להו, איכי כאמר, כשרבי עקיבא אומר לי במשנה, אם תמיד ששחר היו קריבים, השבעה כבשים, דהיינו המוסף של יום הכיפורים, מה כוונתו? אם תמיד ששחר היו קריבים, ופר העולה ושעיר הנעשה בחוץ עם תמיד של בן ארבעים, כמו שאנחנו הבנו את המשנה, עודין מהכי כאמר, אם תמיד ששחר היו קרבים, ופר העולה בעדיו, ושעיר הנעשה בחוץ עם תמיד של בן ארבעים. איפה אני מפסק את המשנה? האם כוונת רבי עקיבא היה, אם תמיד ששחר היו קרבים, ופר העולה, פסיק, ואז בשעיר נעשה בחוץ, אז פה השאלה היא, הם כנראה לא גרסו היו קרבים, עם תמיד של בן ארבעים. באמת הגרם הוציא את המילים היו קריבים, כי אם יש לך היו קריבים, אז זה ודאי שזה הולך על שניהם שהיו עם התמיד שבין ארבעים. אז עכשיו הבנו למה הגרם הוציא את זה. ותאו פר העולה לרבי אליעזר דשיירי. הרי רבי אליעזר לא התייחס לפר העולה, נכון? רבי אליעזר רק התייחס לשיבת כבשים. יש לך את פר, זה לגבי החטאת, האם יש לחוד לכהן ולשאר כהנים. חוץ מזה יש את הפר של מוסף. אז רבי אליעזר לא התייחס לפר של המוסף. הוא לא אמר מתי. אז מתי לפי דבריו אני מביא את הפר ואת הסיר? הגמרא מדברת על הפר, הכוונה היא הפר והסיר. אז לפי רבי אליעזר, ותו פר העולה, הכוונה היא פר העולה וסעיר לרבי אליעזר דשיירי, הוא בכלל לא התייחס. אי מה תביד ל... ותו. בין רבי אליעזר, בין רבי עקיבא, אימורי חטאת, מה שראינו בפרק הקודם, שאמרנו שהיו שמים את האימורים של החטאת במגס, בכלי הזה שהיו מקטירים אותו בו, עוד לא התייחסנו מתי היו מקטירים, וכבר סיימנו את העבודה. אי מתי אבידלו, אז מתי באמת מעלים את הכלי הזה למזבח?
תמיד של
בן ארבעים. אמר רבה, לא משכחת לה מתקנת, אלא או לרבי אליעזר דתנה בדבי שמואל, או לרבי עקיבא כדי תוספת. אתה לא יכול לסדר את המשנה, את עבודת היום במשנה שלנו, אלא אם אתה רוצה ללכת לפי רבי אליעזר, לפי תנת בי שמואל, או לפי רבי עקיבא של התוספת. אבל במשנה שלנו באמת, יש פה איזשהו חיסרון, אין פה התייחסות, אנחנו לא יודעים לפי רבי אליעזר איך אני עושה, אני לא יודע לפי רבי עקיבא איך אני עושה, בעצם הדברים מהמשנה שלנו לא מסתדרים. תנת בי שמואל. אז באמת עכשיו נביא את המקורות האחרות כדי שנדע איך באמת הדברים מסתדרים. רבי, עכשיו, האגרה טוען פה בצד שהרבי אליעזר של המשנה לא סובר כמו תנת בי שמואל. בסדר, תנת בי שמואל. רבי אליעזר אומר, וזה הכוונה פה, שרבי אליעזר אומר, אמרנו רבי אליעזר למשנה שלנו, כן? בסדר, לא מסתדר. רבי אליעזר אומר, יצא ועשה אלו ואל העם, ואימורי חטאת. אז הוא הכניס את אימורי חטאת יחד עם אל העם. אבל פר עולה בשבעת כבשים בסעיר נעשה בחוץ, עם תמיד שבין ארבעים. אז יש לך התייחסות. לפי רבי אליעזר, מתי אני עושה את הפר והסעיר עם תמיד שבין ארבעים? אז לפי תנת בי שמואל, הסיפור הסתדר. ברור? רבי עקיבא דתוספתא מאי דתניא. רבי עקיבא אומר, פר עולה בשבעת כבשים, עם תמיד ששחר היו קריבים. שנאמר מלבד עולת הבוקר שלא עולת התמיד, ואחר כך עבודת היום, ואחר כך סיר נעשה בחוץ, שנאמר סיר עזים אחד חטאת מלבד חטאת הכיפורים, ואחר כך אלו ואל העם, ואחר כך אמורי חטאת, ואחר כך תמיד שבין ארבעים. זאת אומרת, ודאי שאי אפשר לגרוס כמו הגרסה שלנו במשנה. כן? לפי הגרסה שלנו זה ברור שהם נעשו עם התלמיד שבן 40. לפי הברייתא הזו, לא, לפי התוספתא לא. מה הייתה עמד רבי אליעזר? עביד כדכתיב, עביד ברישא דתורת כהנים, והד ערביד דחומש הפקודים. הוא אומר, אני הולך לפי מה שכתוב בפסוק. קודם יש לי את הפסוקים של מה שכתוב בתורת כהנים. כל הקורבנות של החימות ואמור. אחר כך אני עובר למוספים שמוזכרים דווקא בפרשת פנחס. זה נעשה בסוף היום. כן? רבי עקיבא כדקטני תיימה. הרי כתוב מפורש בברייתא, שרבי עקיבא אומר, כתוב בפסוק מלבד עולת הבוקר אשר לא עולת התמיד, אלמה מוספים הם תמיד ששחר אבילו. הרי הפסוק כל פעם בפנחס תמיד אומר לי, מלבד הבוקר אשר לא עולת התמיד, מלבד עולת הבוקר. תמיד הפסוק במוספים אומר לי, הקורבנות האלה הם בנוסף לעולת הבוקר. זה למה שהם נקראים קורבנות מוסף. כי הפסוק כל פעם אומר לי, אלה הם בתוספת לתמיד. אז הוא אומר, בסדר, אם זה מה שהפסוק מגדיר לי, אז באמת זה שייך שזה יהיה יחד איתו. אלמה מוספים, אם תמיד ששחר אביד לו, ורבי אליעזר, היי מלבד חטאת הכיפורים, מה היה אביד לי? הומי באי לי, על מה שזה מחפר, זה מחפר. למה הפסוק אומר מלבד חטאת הכיפורים? זה כדי ללמד לי ששניהם מחפרים על אותו דבר. רשי, היי מלבד חטאת הכיפורים, דמשמע, דסעיר החיצון, קודם לאילו ואל העם. ואילו לפי רבי אליעזר, אני קודם עושה את אילו ואל העם והקורבנות, ורק אחר כך הסעיר החיצון. אומרת הגמרא, אומר רשי, מה יעבד לי ביש, למה מלבד עולת הבוקר, לא ביום הכיפורים כתיב. אומר גלים, לא יליף, תסמך הסדרה, למעבד הני דתורת כהנים בראשה. אלא היי, כתב ביום הכיפורים גופי, הרי בנוגע לזה כתוב, מלבד עולת הכיפורים, מלבד חטאת הכיפורים. אז משמע שזה, זה אחריו. אז מה יעבד לי? תשובה, הוא אומר, זה בא ללמד אותי על מה שזה מחפר, זה מחפר רשי. במנית, נתפקם די שבועות המשנה, בהתחלת שבועות יש שם משנה שהיא כל אורך דף בית עמוד א' ובית עמוד ב'. שם במשנה כתוב, דריש ליחי. אז רשי נכנס פה על, יש פה מחלוקת על הכפרה, שיש חתומת מקדש וקודשיו. בן אדם נכנס לבית המקדש ולא ידע שהוא תמה, או הוא לא ידע שזה מקום המקדש, או אכל קודשים והוא לא ידע שהוא תמה, או לא ידע שהם קודשים. אז אם הוא יודע בהתחלה, ואחר כך הוא גם כן יזכר, אז על זה יש קורבן עולה ויורד. מה קורה אם הוא לא ידע מההתחלה? הוא לא ידע שהוא תמה בכלל. אחר כך מתברר לו שהוא היה תמה והוא נכנס למקדש. אז על כזה דבר אין בעצם קורבן. כשלא היה לו ידיעה, אז זה לא שוגג. הוא לא ידע בכלל שהוא נטמע. אז אין קורבן. אז איך הוא מתכפר? הרי הוא עדיין עשה מעשה עבירה. אז שם המשנה אומרת על מצב שיש ידיעה בסוף. דיינו בסוף מתברר לו שהוא נכנס למקדש תמה. ואין בה ידיעה בתחילה, אז סעיר הנעשה בחוץ מחפר. שנאמר, הוא סעיר חטאת אחד מלבד חטאת הכיפורים. אז המלבד חטאת הכיפורים מלמד אותי על מה שזה מחפר, זה מחפר. מה פנימי אינו מחפר אלא על דבר שיש בו ידיעה. ושם הכוונה היא שהיה בו ידיעה בתחילה, אבל בכלל לא יהיה לו אי פעם ידיעה שוב. דיינו בן אדם ידע שהוא נטמע והוא שכח והוא בחיים לא יזכר. איך יהיה לו אי פעם כפרה? זה החטאת הפנימית. מה החטאת החיצונה מחפרת? גם כן על מעין זה, על מה שזה מחפר, זה מחפר. הכוונה היא שניהם מחפרים על מציאות שתומת מקדש וקודשיו, שיש בה איזושהי ידיעה. הפנימי זה שיש בה ידיעה בתחילה ולא בסוף, והחיצון זה על שיש בה ידיעה בסוף ולא בהתחלה. אתם איתי? אז איך אני מגיע לזה? מזה שכתוב מלבד חטאת הכיפורים. אז הפסוק בא ואמר לי שהסעיר החיצון, המוסף של יום הכיפורים, יש לו איזושהי הקבלה לקורבן הפנימי של יום הכיפורים. כן? אז הם למדתי שיש להם הקבלה, שהם שני מחפרים על תמת מקדש בקודשיו, כשהיה ידיעה. רבי יהודה אומר משמו של רבי עקיבא, אחד קרב, אחד מהשבעה כבשים קרב, עם תמיד של שחר. בשישה, עם תמיד של בין הארבעים. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר משמו, שוב, של רבי עקיבא, שישה קרבין עם תמיד ששחר, ואחד עם תמיד שבין הארבעים. מה הייתה, מה היו דרבנן, למה הם אומרים כזו שיטה מעניינת? תרי קראי כתיבי. באמת, יש לך שני פסוקים. כתיב, מלבד עולת הבוקר, משמע שחלק מהמוסף צריך להיות עם הבוקר. וכתיב, ויצא ועשה תולתו, הילקח, עביד מנה יוחחה ומנה יוחחה. אז בגלל שאני צריך באמת להקביל את זה לשניהם, אז אני באמת מחלק את המוסף. במייקה מפליגי, אז למה יש מחלוקת באיזה אחד אני עושה יותר? רב יהודה סבר אביד חד כדכתיב מלבד עולת הבוקר, והדר אביד עבודת היום, דילמה חול שחל יש כהן גדול, תן לו לשמור את הכוח לעבודת היום. ורבי דאז ברבי שמעון סבר, כיוון דהתחיל, אביד שישה, דילמה פשה. דלגבי עבודת היום, זריזו, אני לא דואג על עבודת היום. באמת משמע מפה ששני מודים שמדאורייתא אתה יכול לחלק את זה איך שאתה רוצה. אנחנו רוצים לעשות חלוקה הגיונית כדי שלהועיל לעבודה, לעבודה. רבי יהודה חושש שהוא יחלש, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, אל תדאג לו כהן גדול בעבודת היום. אתה צריך לדאוג שלא יהיה לו כוח למוספים. אז מה שאתה יכול, תגמור כבר עם המוספים, כי זה איפה שלא יהיה לו כוח. תקולי על ממיית, איל אחד הוא. כמעט. כרבי, תתניה. רבי אומר, איל אחד האמור כאן, הוא אמור בחומש הפקודים. אתם איתי? בן רבי אלעזר, בן רבי עקיבא. כולם אומרים שיש פה רק איל אחד. אתם זוכרים, היה לנו מחלוקת. האם יש את איל העם, שהוא, הוא האיל של המוסף של פרשת פנחס, או שזה שני דברים. יש קורבן אחד, איל לעולה. שהוא מוזכר בספר ויקרא. וחוץ מזה יש את האיל שמוזכר כמוסף בפרשת פנחס. האם האיל שמוזכר בויקרא, שנקרא האיל לעולה, האם הוא האיל שמוזכר בפרשת פנחס כמוסף? אנחנו רואים שבין רבי עקיבא ובין רבי אלעזר יש רק איל אחד. דתניה, הם אומרים כרבי, דתניה, רבי אומר, איל אחד, האמור כאן בויקרא, הוא אמור בחומש הפקודים. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, שני אילינן, אחד אמור כאן, הוא איל לעולה, ואחד אמור בחומש הפקודים, הוא המוסף. מה איתם את רבי? תכתיב אחד, כתוב איל אחד. רבי אלעזר ברבי שמעון, מה היא אחד מיוחד שבעדרו? שאתה צריך לבחור דווקא איל מיוחד. ורבי, נפקא לי, איך אני יודע שהוא צריך להיות המיוחד שבעדרו? בגלל שיש לי כלל, ממבחר נדרך, יש כלל שכללית, קורבן צריך להיות מובחר. רבי אלעזר ברבי שמעון, אחד בחובה ואחד בנדבה, בצריכי. הוא אומר, מבחר נדרך זה מה שאתה תורם, ותרומת ידיך כתוב באותו פסוק. זה הפסוק הזה אומר לי, שגם בדבר שהוא חובה, יש עניין שאתה צריך שכל אחד יהיה מבחר. מסביר רשי למה צריכי, שיש דעת נוטה לומר נדבה מובחרת, כדי שתהיה מקובלת ברצון, הרי אתה מתנדב. ויש דעה נוטה לומר חובה תהיה מובחרת כדי שיצא ידי חובתו יפה. אמרנו במשנה קידש ידה ורגליו, תנו רבנן. ובר עונה לו אל מועד, למה הוא בא להוציא את הכף את המחתה? שכל הפרשה כולה נאמרה לסדר, חוץ מפסוק זה רשי. שכל הפרשה נאמרה לסדר, כבר למדנו את זה חבר'ה. שכל הפרשה נאמרה לסדר, ואי כסדרן כתיבי. וכן הסדר שמוציאן בלבישה ראשונה, דיינו בפרשה משמע, שהוא מוציא אותם בלי להחליף בגדים. ואין עבודה חיצונה שבגדי זהב מפסקת, מן עבודת היום להוצאת כף ומחתה, אז יצא שלא משכחת לה חמש תפילות ועשר קדשים מידיים ורגליים, ואנחנו כבר ראינו שהיה להם מסורת שהיה עשר קדשים, חמש תפילות, ידיים ורגליים. אז שוב, שכל הפרשה כולה נאמרה לסדר חוץ מפסוק זה שאומר ובא אהרון, ובא אהרון אל אוהל מועד, הפסוק בעצם אומר, ופשט בגדי הבד של לבש בבוא לקודש וניחם שם, והפסוק אומר את זה באמצע העבודה, משמע שהוא גומר את העבודה, על ההתחלה הוא גומר את כל עבודת קודש הקודשים. מה הייתה עם מה? למה זה לא נאמר לסדר? אמר חיסטי גמירי, יש לנו מסורת הלכה למשה מסיני, חמש תבילות ועשרה קידושין, תובל כהן גדול ומקדש בו ויום. וימת כסדרן כתיבי, לא משכח לה לשלוש תבילות ושישה קידושין. ואתם יכולים לראות שוב את רשי בלמבית עמוד בית, איך זה יוצא. מתקיף לרבי זעירה, ודילמה מפסיק לי, וסעירה נעשה בחוץ, כי הרי כתוב מלבד חטאת כיפורים. אז אולי הוא זה שמפסיק וגורם לך להחליף עוד החלפת בגדים לבגדי כהן גדול הרגילים, ואז יצא לך חמש ועשר. כן? הפסוק הרי אומר שהאיל נעשה אחרי שסיימת את העבודה בקודש הקודשים. אז תשאיר את זה כמו שכתוב בפסוק. תעשה באמת את האיל בסוף היום. כשהוא כבר סיים את עבודת קודש קודשים. היית תאמר לי איך אני מגיע לחמש תבילות ועשר קדשים ידיים ורגליים. אז אני אומר לך, במקום לקחת את פרשת החימות ולהתחיל לשבש את סדר הפסוקים, תיקח דבר שלא כתוב פה. קח את מה שכתוב בפרשת פנחס. שם יש לך את הפסוק שאומר שהשעיר הנעשה בחוץ, הקורבן מוסף של יום הכיפורים. תכניס אותו באמצע עבודה, ואז נוצר מצב שאתה צריך שוב להחליף בגדים, ואתה שוב מסתיים עם עוד שתי תבילות, כל פעם שאתה מחליף, ועשר קדשים, ידיים ורגליים, הרווחת את אותו רווח. מה?
יש לך עוד שתי תבילות, ולא מקדשים.
נכון? עוד שאלות ועוד ארבע, ויוצא לך 5 ו-10. אז הוא אומר, למה לך לשנות את סדר פרשת החימות? רק תפרש שהפסוק בפרשת בפנחס נכנס לאמצע הסיפור. אמר אביי, אמר קרא, ויצא ועשה את עולתו. אנחנו מבינים שזה שכתוב ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם, אז אני אומר, זה היציאה הראשונה, רש"י. וזו היציאה הראשונה האמורה בפרשה, והתורה מגדירה לי מה הוא עושה כשהוא יוצא. הוא עושה עולתו ועולת העם. הילקח על כוחך, מכאן הוצאת כף ומחתה, אבילו בהפסקה שביניהם לעבודת היום. זאת אומרת, הפסוק אומר, ועשה את עולתו ואת עולת העם. מה זה עולת העם? זה העיל. העיל מוזכר רק אחרי שהכהן גדול יעני מסיים את העבודה, שכתוב וניחם שם, שהוא סיים עם בגדי לבן, אבל הפסוק הקודם כבר הגדיר לי שהעיל צריך לעשות ויצא, כשהוא יוצא מהקודש קודשים בפעם הראשונה. אז הפסוק מורה לי להכניס את העיל, דהיינו העולת העם, לאמצע העבודה. ברור? הפסוק מתאר שהכהן גדול יוצא פעם ראשונה מקודש קודשים לעשות את עולתו ואת עולת העם. אז זה העיל, זה עולת העם. מאחר והפסוק מגדיר לי את זה, זה שהפסוק אחר כך רק יתאר את עבודת העיל אחרי סיום העבודה, אני אומר, אז מה? תכניס את זה לאמצע, כי הפסוק גם נתן לך לגיטימציה להכניס את זה לאמצע.
הוא רק מפרט בסוף.
כן. אז זה הסבר של הבית. רב אמר, אמר קרא, ופשט את בגדי הבעד אשר לבש בבוא אל הקודש וניחם שם, שאין תלמוד לומר אשר לבש, כלום אדם פושט אל מה שלובש. למה הפסוק אומר, ופשט את בגדי הבעד אשר לבש? אלא מה תלמוד לומר אשר לבש? שלבש כבר, מסביר רש"י, אשר לבש כבר, על מזוי פשיטה שנייה, אשר לבש בא להדגיש ש...
הייתה
יפה. שמע מנה יש הפסקת חילוף בדים מן עבודת היום להוצאת כף ומחתה. ורבה לא התקפת את רבי זה רכאי, אלא לפירוש הייתה עמה דמנית דמשב שקראי. הוא לא בעצם בא לענות על השאלה שרבי זה רשאל. רבי זה אמר, אולי תכניס את הסעיר. הבא יענה על זה. אז מה רבה עושה? רבה לא עונה על זה. רבה לא מתייחס לזה. הוא רק להסביר למה אני באמת מחויב להכניס את העיל. מתקיף לרבה, זה לא עונה למה זה צריך להיות העיל ולא הסעיר החטאת. זה הטענה. ואז הוא אומר, רבה לא ענה בעצם על השאלה של רבי זרע. רבה רק אומר לי, רבה אומר לי, למה הייתי צריך עוד החלפה? אנחנו אמרנו מלמעלה, היינו הלכה למשם סיני, שצריך 5 תפילות ו-10 קידושים מידיים ורגליים. רבה אומר לי, גם הפסוק מורה שהיה עוד החלפת בגדים באמצע. אשר לבש מורה שהיה עוד לבישה באמצע. אבל זה לא עונה על השאלה, מי אמר אם הלבישה לצורך העיל של עולת העם, או לצורך הפר של המוסף היום? זה לא עונה על השאלה הזו, זה רק אומר, היה עוד החלפת בגדים. מתקיף לרבה ברב שאלה. ואם אדם מפסיק להי בסעיר נעשה בחוץ? זו השאלה. אנחנו צריכים לעמוד פה. בסדר, אז נעמוד פה, נתחיל פה בעזרת שם אחר.